השיעור האחרון לשנת תשע"ה יהיה בפרשת חוקת. אפשר לדבר הרבה מאוד על פרשת חוקת. מה זה חוק? לא חוק. אני אבל רוצה לדבר על משהו אחר ולסיים בדברים הקשורים לקראת היציאה לחופשה. זה מה שעשינו בפרשיות הקודמות, שתי הקודמות, וזאת האחרונה לשנה זו. ומי שיש לו תנ"ך, וזה בודדים, אולי, טוב, החזרתם ספרים. בפרק ח', פרשת חוקת, בפסוק כ"ט, אנחנו רואים תיאור של מציאות. אהרון נפרד מעם ישראל. ויראו כל העדה כי גבע אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אהרון מת, יש אבל 30 יום, כולם מתאבלים, ואנחנו עוברים לפרק כ"א. בעקבות ההיעלמות, בעקבות פטירתו של אהרון, קורה משהו לעם ישראל ו לעמים מסביב. המודיעין שמלווה את עם ישראל בדרך של העמים האחרים מעביר אחורה למרכז המידע שמת אהרון. משום מה כל אומה ואומה אומרת אוקיי, זה זמן שבו יש אבל ובו זמן שיש חולשה. מנהיג אחד מת, אין לו מחליף. אהרון הכהן היה ידוע כמי שרודף שלום, אוהב שלום. אוהב את הבריאות, מקרב אותם התורה על ידי השלום, על ידי קרבה, על ידי אהבה, על ידי חיבור. ומבינים שהפאזל הזה, שנעלם מתוך התמונה הכוללת של עם ישראל, בוודאי ובוודאי, תודה, משליך, משפיע על האווירה הכללית שבתוך העם. ואחד ההוכחות שזה באמת אכן משפיע על האנשים כולם, אנחנו רואים בסוף ספר דברים. כאשר משה רבנו נותן התורה, מנהיג שהוציא את עם ישראל ממצרים, שמלווה אותם 40 שנה במדבר, מת, כתוב ויבכו בני ישראל. אצל מרים, כשהיא מתה, בצל אז יש אבל. אצל אהרון יש מילה מיוחדת. והתורה מדגישה. ואני קורא עוד פעם, ויראו כל העדה, כי גבע אהרון, פרק ח', פסוק כ"ט, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל, כולם, כי כולם אהרון נגע בהם. בכל מיני עניינים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, תמיד אהרון היה בסביבה כדי להשלים, כדי לחבר, אובדן של דמות כזו, בוודאי ובוודאי משפיעה על המורל הכללי של כולם. ובואו נראה מה קורה עכשיו. פרק כ"א, פסוק א', אני קורא. וישמע כנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ויש ממנו שם. יש עם אחד שמגיע ומנצל את החולשה הזמנית, ונלחם בישראל, יוזם מלחמה, ולוקח שבויים. חז"ל אומרים שבויה אחת, אבל זהו, יש כישלון. מישהו מתוך עם ישראל נופל בשבי אצל האויב. עם ישראל יוצא למלחמה, כדי להחזיר את השבוי הביתה, קודם כל. וידר ישראל נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את ערב. עוד השאלה, אני לא אבין. תסתכלו שוב פעם בפסוק א', מה כתוב? וישמע מי? תסתכלו בפסוק, איך? הכנעני. אז למה כתוב אחר כך בפסוק ב', אם נתון תיתן את העם הזה? עם ישראל שעומד ומתפלל לפני היציאה למלחמה, אתה להגיד, אם נתון תיתן את הכנעני הזה בידי. מה זה העם הזה? כנראה שזה לא הכנעני. מישהו אחר נלחם בישראל ומתחפש לכנעני. אבל שני הפסוקים הללו זה עיקר השיחה שלנו היום. ידוע בספר שמות רש"י מביא שעם ישראל במצרים שמתחיל את השיעבוד, יש שלושה דברים שעם ישראל לא משנה במהותו, בתוכיותו, באומתו. אתם זוכרים מה הם?
שם,
לבוש, ולשון, שפה. שלושה דברים שעם ישראל במצרים בשיעבוד לא משנה אותם. והיא מה? הוא לא משנה את עצמו ללבוש מצרי שיש במצרים בשפע.
שיעבוד זה כשכופשים אותנו?
אצל פרעה. שיש לך משעבד, מישהו שכופה עליך.
מעליך?
כן. לא מדברים מצרית.
זו גם בגן?
לא מדבר, מדבר את השפה שלו. ולא משנה את שמו מיוסף לג'ו. נשאר יוסף. שלושה דברים. והשלושה דברים הללו הצילו את עם ישראל.
כי זה מה
שגרם להם להיות מאוחדים סביב הנושאים הללו, ושמר עליהם כל התקופה. איך זה קשור לעניין שלנו? אז כמו שראינו, בפרשה שלנו, כאשר ענני הכבוד מסתלקים עם פטירתו של אהרון, יש עם שבא להילחם בישראל, וישמע הכנעני, מלך ארד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל. מי נלחם בישראל באמת? אויב ותיק. כאשר עוד בצאתם ממצרים בא למלחמה. מי זה? עמלק. עמלקים הם במחשבתם, במסקנה שלהם, הגיעו למסקנה שזה שעת כושר לפגוע בישראל, בגלל המורל, בגלל חסרונו של אהרון, בגלל הסתלקות ענני הכבוד, זאת אומרת שכולם ראו את ענני הכבוד, כולל גויים. והם באים. אבל מה? ידעו שעם ישראל חי במדבר על ניסים. וזה מפחיד. לך תתעסק עם עם שבאמת באמת בפועל הוא מוגן. לכן מה הם עושים? הם משנים את השפה. מתחילים לדבר כנענית.
גם היהודים?
מדברים, לא, העמלקים. מדברים כנענית. ועד בחשבון שלהם עולה מחשבה הגיונית. עם ישראל ישמעו אותנו מדברים תוך כדי המלחמה בכנענית. אלה התפללו. מה הם התפללו? שהאלוהים שלהם ייתן להם ניצחון על מי? על הכנענים!
וזה לא
יעבוד! כי אנחנו לא כנענים.
אז מה, אבל...
וככה ננצח! זה לא עבד.
זה מה שהם תכננו?
זה לא עבד. אבל כן, הם ניצחו. לקחו שבי. יש ספר שבעל חילושי הרים, האדמו"ר מגור, ונקרא ספר שיח שרפי קודש. הוא מעלה קושייה. על הפסוק הזה. אומר, רגע, לא הבנתי. הכנענים מדברים כנענית, כדי לגרום לעם ישראל להתבלבל. אבל באמת, נו, אז כבר תעשה את העסק בצורה מושלמת. דבר כנענית, תתלבש כמו כנעני. למה אתה רק מדבר ואתה לבוש בגדים שנהוג ליבוש אצל העמלקים? אתה מזהה את עצמך. אז מה זה מועיל שאתה מדבר כנענית? באמת עם ישראל נמצא במבוכה, כי הוא רואה אנשים לבושים בסגנון עמלקי, מדברים כנעני, לכן הם אומרים לה, טוב תיתן את העם הזה, כי אני לא יודע בדיוק מי הוא. הוא לבוש בסגנון עמלקי ומדבר כנענית. תן לנו את העם הזה, לא משנה מי הוא, תן לנו אותו. אבל הקושיה שהוא מעלה ועל חידושי הרימי עמוקה, כבר תשתנה וזהו. הוא מתרץ תירוץ נורא. זה נוגע לחיינו, אנחנו לכל אחד ואחד מאיתנו, בפרט שיוצאים לחופשה. אומר בעל חידושי הערים, אם הם היו משנים גם את השפה וגם את הלבוש, אפילו באופן זמני, כדי לשקר, כדי לרמות את האויב, הם היו הופכים להיות כנענים. זה היה גורם להם לשינוי פנימי מהותי, הם כבר לא היו עמלקים. היו מאבדים את הזהות שלהם לחלוטין. ואז מה יוצא? שאז בני ישראל הם מתפלים על מי? על הכנעני. והם גם היו מצליחים, כי זה היה מהפך אותם לכנעני ממש. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש השפעה פנימית בתת מודע של האדם, שהבגדים שהוא לובש והשפה שהוא מדבר, הופכים אותו להיות מישהו אחר. יש סיפור על האדמו"ר מגור אחריו, בעל ספר שנקרא פאר ישראל, על ישראל מגור. בא אליו בחור מהקהילה שהצטנן, מסכן. הוא הצטנן מבחינה רוחנית. נהיה לו קר בלב. הוא החליט שהוא נוסע לחול כדי ששם, איך אומרים, הוא כבר לא נמצא בקהילה, הוא לא נמצא ליד, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יגיד את זה. הוא אמר שהוא רוצה ככה קצת לצאת לחול, לראות, ממה להתפרנס, תירוצים, בקיצור. ובא לבקש ברכה מהאדמו"ר לנסיעה לחול. טוב, הם היו אז בחול. אין איסור יציאה מארץ ישראל, הם ילכו לחול בצדק. ברך אותו. נסע. יום אחרי שהוא נסע, שולח האדמו"ר שליח לבית של המשפחה. ואומר להם, תגידו לי, לחסידים הרי יש מלבוש מיוחד לשבת, כובע מיוחד לשבת. תגידו לי, את הכובע של השבת.
שתיים.
כפות, לא יודע. הוא לקח איתו או השאיר בבית? חיפשו? אמרו לו, השאיר בבית. אמר אדמו"ר מגור, וואה, צרות. צרות! הבחור הולך להתפרפר. לא רק שעכשיו כבר הוא התרחק, השאיר גם את הכובע של שבת בבית, הבחור הזה הולך להתפקר. תביאו לי את הכובע. הביאו לו את הכובע. אותו הבחור הגיע לאן שהוא הגיע, כמה ימים לפני, אחרי שהוא נחת, איפה שהוא נחת, והגיע, דפק אצלו בחדר, בן אדם, אמר לו, יש לי פה חבילה בשבילך. אמר לו, ממי? אמר לו, מהאדמו"ר מגור. זה שהיית אצלו. טוב, נתן לו את החבילה, הולך, הוא פותח את החבילה, הכובע של שבת. אמר הרבי מגור, אם עכשיו הוא גם ישנה את לבושו, זהו, הוא יתרחק לגמרי. ככה הוא ילך עם הבגדים הרגילים, בשבת הוא הולך עם הכובע הזה, זה ימנע ממנו להידרדר. ואכן כך היה. הבחור לאט לאט חזר אל עצמו, עשה תשובה. עם ישראל שומר ומצליח לשמור על הייחודיות שלו במצרים, על המהות הפנימית שלו, רק בגלל שלא שינו שמם, לא שינו לבושם, לא שינו שפתם. אנחנו צריכים לדעת ולתפוס היטב. מצרים של פרעה איננה. אבל מצרים מסמלת תרבות. תרבות רוחנית אלילית. תרבות טכנולוגית גבוהה של אותם ימים ועד היום. עד היום, אין מושג למדענים ואנשי טכנולוגיה איך בנו את הפירמידות, איך הצליחו להרים כאלה אבנים ממשקלים כאלה, אין היום מנוף בעולם שמסוגל להרים אבן אחת שיש שם. לא תופסים איך עשו את זה, אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח. יש פירמידות. טכנולוגית, אנחנו מפגרים אחרי המצרים בתחום הזה.
הרב, הם מלחמת עולם, רק במה
הם עשו, בשמו? ברוך אתה, מלך העולם שלנו, ברוך. זאת אומרת, מבחינה טכנולוגית היא הייתה מעצמה טכנולוגית, מבחינת פילוסופיה, מבחינת מדע, ובמינים אחרות, היא הייתה שיא הקדמה באותה מימים. והנה, מצרים חלפה מן העולם בצד הפיזי שלה, אבל היא קיימת בדור שלנו יותר ויותר בטכנולוגיות שיש היום, באינטרנט שיש היום, בפלאפונים שיש היום, בוואטסאפים שיש היום, במוזיקה שיש היום, וכל מה שאנחנו חווים ביום יום זה מצרים בגדלות. זה מצרים שמשפיעה על העולם באיך הוא יתדבש, איך הוא ידבר, איך הוא יתנהג. ואנחנו במצרים. אז קוראים את זה היום שם אחר למדינה כזו או אחרת, אירופה, אמריקה. אבל המשותף להם זה תרבות גויים. דווקא נתבונן על עצמנו, נראה לאיזה מחוזות אנחנו הגענו. ואני לא אומר לרגע אחד שלא להשתמש בטכנולוגיות. אבל שימו לב, מותר ונכון וטוב להשתמש בקדמה. עם לבוש יהודי, עם ציצית, עם כיפה, זה טוב ונכון לדבר בשפת הקודש או בשפה זרה אם צריך בלשון נקייה, בלי נעצות, בלי מילים קשות, בלי מילים מביישות, לשמור על לשון נקייה שמכבדת את הדובר ולא רק את מי שמדברים עליו. לבוש, שפה, שם, בפרט שאנחנו עוד רגע קט יוצאים כביכול מתוך מסגרת וחושבים שלא עלה עליה עול, זהו, אין עול, אין בעל הבית, אפשר לעשות מה שרוצים. תראו לאיזה מחוזות התדרדרנו כשהתחלנו להתלבש כמו הגויים. תראו לאיזה מחוזות התדרדרנו כאשר התחלנו להתנהג כמו גויים. כשהתחלנו לדבר כמו גויים. כשהתחלנו להתייחד אחד לשני בסלנג. תראו לאיזה מילים קשות, מביישות אנחנו מסוגלים להוציא מהפה. זה פשוט מזעזע. זה מגיע עד כדי כך שילד בן 5 דוקר את אחיו וכמעט הורג אותו על אופניים כשאח שלו בן 4. זה היה לפני יום. זו התרבות הקיימת. זה מה שנחשף לעינינו, זה מה שחושפים, מה שאנחנו חושפים את עצמנו. וחושבים ששום דבר לא יקרה, אז אני הולך עם בגדים כמו של גויים. ואין לי ציצית שתזכיר לי, אין לי ציצית שתזכיר לי שאני לא גוי. אפשר ללכת עם בגד, הוא יפה, הוא מכבד את האדם בצדר. אבל שיהיה צנוע.
מה זה צנוע בבגד?
יש לוחות צניעות, תסתכל. מותר! כאשר יש כל הזמן שמירה אדוקה על שלושה מאפיינים, לבוש, שפה ושם, שלא עוזבים לרגע. ככה אפשר לנצל מדרדרות נוראית ואנחנו לא צריכים לדבר ולהרחיב, כולכם יודעים על מה אנחנו מדברים. תסתכלו בוואטסאפים, תסתכלו בסגנון דיבור, תסתכלו על לשון הרע, רכילות, דברים נוראים, איזה נאצות, איזה כינויים, איזה פגיעות. וכל זה בא בגלל שלא שומרים על שפה נקייה, לא שומרים על לבוש יהודי. זהו, זה משפיע, זה מחלחל פנימה. המלאכים הבינו את זה, שלדבר כנענית בסדר, אבל ללבוש כנענית לא, כי עד אני הופך להיות כנעני וזה לא אני. זה לא. כל עם שרוצה לשמור על עצמו, וזה, תסתכלו בעולם מתאמים, שומר על הסמלים התרבותיים שלו בכל מחיר. אם הוא רוצה לשרוד, אם הוא רוצה להישאר על במת ההיסטוריה. ואיך זה קורה שאנחנו מבטרים על הסמלים היהודיים שלנו בקלות?
נו, על איזה סמלים כי אנחנו... יהודיים ביטרנו?
ציצית
למשל, סמל דתי,
יהודי,
לא
יהודי,
יהודי,
דתי. יהודי, יהודי זה דתי. יהודי זה מי שהולך על פי מה שצריך ללכת. יהודי זה נכון, מי שנולד לאמא יהודיה, נכון. אין ספק. מבחינה הלכתית. אבל מעשית, סממנים יהודיים שומרים עליך, מזכירים לך. כל זה אנחנו משביטים, מורידים. ותראו, הבגדים משתנים, השפה בין אדם לחברו משתנה, עוברת להיות שפת רחוב, שפה זולה, שפה מלוכלכת. והנה יוצאים לחופש, והרב לא נמצא, ואין שיעורים, אפשר לעשות מה שרוצים. החוכמה היא לא לצאת לבין הזמנים, החוכמה היא לחזור מבין הזמנים. שלא אחד החוזר. האם אתה חוזר מוקש, שכין, פצוע, או שאתה חוזר טהור, נקי. יש איזה סיפור ידוע, שלפני שהמציאו את האנטיביוטיקה, בפנצילין, לפני שהיו התרופות האלה, היו מגפות נוראות באנושות, שכין, דבר, דברים כאלה, אלפים, היו מתים, פשוט לא היה להם טיפול. מספר לחפץ חיים שהיה ברדין, כל החולים היהודים שחלו, היו לוקחים אותם לטיפול בבית חולים של הנוצרים, כי לא היה בית חולים יהודי. בוודאי שבבית החולים הנוצרי הזה לא הקפידו בדיוק על דיני בשר וחלב, או כשרות בכלל. והחולים נאלצו לאכול דברים אסורים. טוב, החליט החפץ חיים לנסות לשנות את הכיוון והגישה. ועלה בדעתו להקים בית חולים יהודי. נו, מה זה קל? תראו היום איך בתי החולים נענקים מחוסר תקציב. פנה לעשירים בעיירה ואמר, רבותיי, בואו נקים בית חולים יהודי. אמרו, הולכים על זה. טוב. זה תרם שתי מיטות, זה תרם עשר מיטות, כל אחד הביא מה שיכול היה לתרום. הקימו בית חולים יהודי. העשירים הללו הרגיש טוב, הנה, עזרו לקהילה. היה איזה אירוע שהתאספה כל הקהילה אצל החפץ חיים. והגיעו גם בחורי ישיבה. ואותם עשירים ראו שהחפץ חיים פונה לבחורי הישיבה האלה שרשמים ולומדים כל הזמן, במאור פנים, וכל אחד לוחץ אותה יד ומברך אותו, ואיך אומרים, צבט להם בלב. אמרו לו, רבנו, תסביר לנו, אתה עושה עכשיו חנוכת הבית בבית החולים שאנחנו תרמנו, ואתה לא מתייחס אלינו באותו מאור פנים כמו לנו בחורים שרשמים ולומדים. מה, למה? אני אסביר לכם פשוט. מה יותר נכון לפעול ולעשות? להקים בית חולים או למנוע מחלות?
למנוע
מחלה. זה השכל הישר. אתם זוכרים את אותה בדיחה פעם שסיפרו על עיירה שהיה גשר שחיבר בין שני חלקי העיר, ויום אחד נשבר הגשר באמצע, ורכבים שנסעו, עגלות שנסעו על הגשר, נפלו למטה ונפצעו או נהרגו. נו, אז עושים דיון, מה עושים עכשיו? ההחלטה הייתה להקים בית חולים למטה. זה רק מחשבה עקומה לחלוטין. תזכור את הגשר. זה המחשבה הישרה. אמר להם החפץ חיים, כשלומדים תורה שמחוברים אל הקודש מונעים מחלות, זה לא חוכמה לדאוג לטפל בחולים, זה מחוסר ברירה.
חוכמה זה מתחילה,
החוכמה היא להימנע ממחלות. יוצאים לחופשה, יוצאים לבין הזמנים. אם אתם רוצים לשמור על עצמכם, כי זו בחירה, להכריח אני לא יכול. אני יכול לזעוק, אני יכול לבקש, אני יכול להתחנן. שמרו על עצמכם לבוש צנוע, סממנים יהודיים, כיפה, ציצית, תפילות כל יום. שלא יעבור עליכם יום אחד, יום, בלי שעה, 60 דקות. מול ספר מוסף, מי שלא יכול שעה, חצי שעה, שלא יעבור, אין יום כזה, גם בשבת. מי שרוצה, ומי שיכול, שיוסיף, שילמד הלכה, לא גמרא. הלכות, לפתוח קיצור שלך נרוך, להתחיל מההתחלה. לא לשנות לבוש, וגם שולחים את היל, לשמור על צניעות. אפשר לטייל עם ציצית.
ספרלים נועדים לשים בפנים.
יפה. אתה שים אותה בפנים. וכשחם, שים אותה על הבגד.
שים גופייה.
על הגופייה. ללכת לחופי ים או בריכות נפרדים. לא למועדונים. לא לבילויים האלה. אם אתם רוצים לחזור בריאים בנפשכם, אם רוצים ללכת ולחזור מבין הזמנים כמו לפני בין הזמנים, בריאים, שלמים בנפש, בריאים ברוח, להגיע לבית חולים אחר כך זה בדיעבד. השכל הישר אומר תשמור על עצמך בריא ואל תאלץ להגיע לחדר מיון, כי כשאתה מגיע לחדר מיון אתה חולה. וצריך להבין את זה היטב. חולי הנפש גרוע מחולי הגוף. חולי הגוף ניתן לריפוי. חולי הנפש קשה לרפא. קשה מאוד. כל אחד ואחד יסתכל על עצמו וינסה להיזכר בסריטה נפשית שהייתה לו בחייו עד היום, מהורה, מורה, חבר, אח, מילה אחת שכאיבה לו. ויהיה אמיתי עם עצמו עד כמה הוא שכח אותה ועד כמה היא משפיעה עליו עד היום. יכול להיות שעברו 10 שנים, 8 שנים, היא כואבת, היא חיה. כאשר אנחנו חושפים את עצמנו לתרבות הגויים, הנפש נפגעת בירי ישיר. ואין שום תירוץ אמיתי לתת לזה היתר. לא למוזיקה, לא לבילויים, לא לבנות, לא לחופים מעורבים, אין שום הסבר. שייתן לזה אישור או היתר. זה פצע. פצע עם מוגלה. כשעל מנת להפסיק אותו, צריך לחתוך את האיבר. צריך ניתוח. וניתוח בנפש הוא כואב מאוד. עדיף לא להגיע לחדר מיון ולחדר ניתוח. עדיף להיזהר. יוצאים לחופשה. זה חופשה מלימודים מסודרים על פי מערכת. זו לא חופשה מן המצוות. זו לא חופשה מן ההקפדה על קלת לב החמורה. ואפילו יותר מאשר שנמצאים בישיבה. כי עכשיו אתה אדון לעצמך. אתה מראה לעצמך באמת איפה אתה. מה השאיפות שלך? מה הכיוון שלך? זה החופש. שאתה חופשי ממי שיושב לך על הראש ומנסה לכפות עליך. עכשיו תוכיח את מי אתה לעצמך. זה אולי לא סמלי, אבל יצא כך. שדווקא בפרשת חוקת אנחנו יוצאים לחופשה. אם נתון תיתן את העם הזה בידי, מי שמדבר כנענית הוא כנעני. צריך להיזהר שלא יתווסף את זה גם שינוי לבוש, כי אז הוא בכלל יהיה כנעני מוחלט. אז הברכה שלי, הציפייה שלי, הבקשה שלי מכם, אנא, תנצלו את החופשה הזו עד תום. תסעו, תטיילו, תנוחו, תסעו מה שאתם רוצים, כמובן בתיאום ההורים. אבל הכל על פי תורת ישראל, הכל על פי מה שמותר, הכל על פי מה שנכון. אל תפצעו את הנפש, כי לחזור לכאן באלו, א' אלול, שחוזרים לישיבה, זה זמן שבו צריך לא לקחת אנטיביוטיקה על המחלות של החופש, אלא להיות מוכנים להסתער בעבודה הפנימית לקראת ראש השנה שבא חודש אחר כך. זה המטרה של החופשה. אתם עומדים למבחן. יותר חשוב ורציני מהבגרות. כולה מבחן האישיות, מבחן הנפש הפנימית, מבחן עמוד השדרה. למי אתה ובאיזה מחנה אתה נמצא? זה המבחן הגדול. ואף אחד לא ייתן ציון, כי הבוחנים זה לא בכתב ולא בעל פה. אתם הבוחנים. אתם הנבחנים ואתם הבוחנים. תשתדלו שהבחינות יהיו קשות. לא להקל. כי להקל תמיד קל. אבל להרים אבן שהרמת אותה לקומה שלישית והיא שוקלת 100-200 קילו בידיים לאט לאט בעמל של שנים וזרקת אותה למטה, קשה יותר להרים אותה עכשיו למרות שהיא 100-200. הסיבה היא שאתה מרגיש כאילו אתה עובד לחינם, כי כבר עשית את זה. אולי נסיים בתובנה פשוטה. בין הזמנים הזה הוא דבר חשוב. יש בו פלוס. מנוחה, רגיעה, שלווה, פחות מתחים. אבל צריכים לדעת שאתם יוצאים מתקופה שיש בה פיקוח נפש. ממש. סכנת נפשות. ואתם יוצאים למלחמה. וזו מלחמה אמיתית. יום יום, שעה שעה. מהבוקר לתפילה, דרך מנחה וערבית, מהבוקר שפוקחים את העיניים, ומה עושים עכשיו? רצים לעבודה מי שיש, ומי שאין, לאן הוא רץ עכשיו? למקלדת? לווטסאפ? מי שהולך לעבוד, שילך לעבודה. שיקפיד? לא במקום. שיקפיד בעבודה על כללי שפה נקייה, ציצית, כיפה, ברכות, כי אחרת התרבות מסביב תבלע אותו, תאכל אותו, תגרוס אותו בשיניים, תרסק אותו. צניעות בין בנים לבנות. לך לעבוד. תיזהר. אתה במלחמה. ויורים בך כל הזמן. ההגנה היא לימוד מוסר, לימוד הלכה, ותפילות בזמן. ויטמינים. ויטמינים של חיים. אומר אני לכם, וכל אחד יודע איפה הוא נמצא. מי שיעשה את זה, יגיע לאלול חיל. מי שלא יעשה את זה, ויכול להיות שהוא כאלה, לצערי, שיחפשו את החופש, והם יהיו עבדים לתאוות שלהם, בתחושה של חופש, יחזור לכאן באלול מוקה. ואתם תראו את התוצאות, כל אחד על עצמו. אני מעדיף שנחזור כולנו בריאים, חזקים יותר מאשר עכשיו. אני אומר את זה כאן בגלוי, מחילה. אני אומר את זה כאן ועכשיו, דיברתי אתכם על זה כמה וכמה פעמים במהלך החודש האחרון ומפסח. דעתי לא נוחה בלשון המעטה מכל הפלאפונים שיש פה בכיתה, בפרט הסמארטפונים למיניהם. ויש בדעתי לקבוע מדיניות שונה לחלוטין ממה שהיה עד היום. אני עוד לא יודע בדיוק עד איפה אני אלך, אבל אני לא מתכוון ללכת קרוב, אני מתכוון ללכת רחוק. אז שכל אחד בחודשיים האלה, עד א' אלול, שיביא בחשבון שדברים הולכים להשתנות בתחום הזה באופן קיצוני. אין לי ברירה, יש פה מחלה ממארת. ממארת, שצריך לרפא אותה. אז קחו את זה בחשבון. ואני מקווה מאוד שבשנה הבאה נתחיל את א' אלול, כי מתחילים ב-א' אלול, עם ראש של מעלה, ראש של קדושה. ראש נקי, ולא נצטרך להתעסק בניקוי אשפה. אני אברך אתכם בברכת צאתכם לשלום. ובואכם לשלום, ואני אגיד לכם שאני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו גם את יום חמישי עוד, כי קשה עליי פרידתכם. קשה יהיה לי ככה לא לראות אתכם יום יום, אבל טוב, זה מציאות החיים. אז ביום חמישי ניפגש ונשמח לראות את כולם עם ראש נקי ובריא באלף אלול. שבת שלום.